שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 31 של פשוט נדלן. אני אב שפינרד, מלווה משקיעים בקפטן אינבסט, נשוי למגלי ואבא לדקל, בן 35, והיום איתנו שוב פעם אילנה מרחוק. מה המצב אילנה?
אהלן, מה העניינים? היום אני אפרט קצת יותר.
יאללה.
אני אילנה דדיק זהבי, בת 31, נשואה לרן, אמא של לילי וסמנכ"ל קפטן אינבסט.
Yes, ואיתנו היום אורח מיוחד, הגיע לנו כל הדרך מהבירה, ירושלים, איתב מידן, מה המצב?
נעים מאוד יאב, תודה שאתם מארחים אותי, שמי איתב מידן, אני שמאי מקרקעין, בן 32 מירושלים, בעל משרד, נשוי לשיר ופלוס כלב קטן.
Yes.
שמח להיות פה.
אז קודם כל, גם אנחנו שמחים שאתה כאן, איזה כיף. אז בואו נתחיל ונגלה לכולם שאתה שמאי מקרקעין. מה זה אומר שמאי מקרקעין? זה תמיד כאילו המקצוע, שכאילו כולם יודעים מה זה עורך דין, כולם יודעים מה זה מתווך, כולם יודעים, אז אני מרגיש שאנחנו חולקים את העולם הזה של מה זה מלווה משקיעים ומה זה שמאי, זה שני המקצועות שעדיין צריך להסביר.
לגמרי, אז האמת שרוב האנשים נתקלים בשמאי פעם ראשונה, כשהם הולכים וקונים את הדירה הראשונה שלהם, שמאי משכנתא מהבנק, אבל שמאי מקרקעין זה משהו הרבה יותר רחב. שמאי מקרקעין, התפקיד שלו זה להיות מעין ספינה שמנווטת בעולם הזה של הנדלן.
אני אוהב ספינה.
כן,
תמשיך.
עם כמה שפחות טלטלות והפתעות. אנחנו עוסקים בערכות שווי של נכסי נדלן, החל מדירות מגורים, חנויות, נכסים תעשייתיים, קרקעות ריקות ליזמים, ועוסקים בעוד כל מיני תחומים מסביב, בכל הצמתים האלה של עולם הנדלן, בין אם זה התחדשות עירונית, פינוי בינוי, החלטות ודילמות שאנשים יש להם בעולם הזה, בעצם באים לשמאי מקרקעין, שהוא בעל המקצוע שיודע לעשות את ההחלטות, ויודע לבחון את השווי, ויוצאים עם תשובות ועם עסקאות יותר נבונות.
אז בעצם, אם אני מסכם את זה במשפט, זה כמה זה?
נכון, נכון, מאוד.
כמה זה עולה? כמה זה שווה? כאילו, יש לך משהו שהוא מסמך משפטי, שאתה אשכרה מביא כאילו את התשובה, לכמה הדבר ה-X הזה שווה, וזה תקף לכל דבר, כאילו אגב יש גם שמאי רכב, כאילו שם לצורך שאנשים כאילו יבינו את זה, שמאות זה בעצם השורה התחתונה, כמה זה שווה, ובוא ניכנס לעולם הזה, וקודם כל, אני חושב שהתשובה לשאלה כמה זה, מאוד תלוי מי שואל.
נכון מאוד.
אז בוא תסביר מי בכלל ניגש לשמאי, ומתי כאילו, מתי אני אתקל בזה, אם אני קונה דירה להשקעה, או קונה דירה למגורים, כאילו מתי אני צריך את השמאי, ומי שואלים את השאלה.
ואני אשמח גם שתחדד לנו מה באמת ההבדל בין שמאי מקר שמאי של הבנק, כי זה מה שחבר'ה צעירים שפעם ראשונה רוכשים דירה נתקלים בו בעיקר.
תודה רבה, אני אשמח. אז למעשה השמאי הוא באמת יודע לבוא ולהעריך שווי. מתי צריכים את השמאי? בכל מיני צמתים. הראשונה היא כשאני ניגש, נאמר, לקנות דירה. אני מונה לקנות דירה, אז אני יכול לגשת ולחתום הסכם עם עורך דין, ולאחר מכן אני אפנה לבנק ובקש משכנתא, ויבוא שמאי ויקבע את שווי הנכס. אבל בהמון מקרים, אנשים באים ופונים לשמאי באופן עצמאי עוד לפני שהם חותמים על העסקה, ולמה? מכיוון שיש הרבה מוקשים בעסקאות נדלן, ושמאי יודע לבדוק שעושים את העסקה הנכונה. כמו שקונים רכב, לוקחים אותו למכון בדיקה, שיבדקו שאני לא קונה איזשהו חתול בסק, אז עוד יותר כשמדובר על דירה, כי בדירה יכולים להיות המון מוקשים, בין אם זה חריגות בנייה, חלקים בדירה שבנויים בלי היתר, והם לא חוקיים בכלל, מישהו שהרחיב סתם עוד חדר על חשבון החצר ולא הוציא היתר, בין אם בדירה יש בעיות של רישום, בטאבו או בעצמדות וכל מיני כאלה, וכמובן, לדעת שאני עושה עסקה נכונה מבחינת השווי. אז האנשים שפונים אליי הם הרבה פרטיים, שרוצים לקנות דירה ולעשות עסקה בטוחה, ובין השאר יש גם כל מיני יזמי נדלן שמתעסקים עם שמאים כדי לבדוק כדאיות של עסקאות גדולות, קרקעות ובנייה ופינוי בינוי, ועורכי דין שרוצים לבוא ולהגיש תביעות, ועורכי הדין האלה ניגשים ולוקחים שמאי כדי שייצג את הצדדים בתביעה, בין כל מיני שכנים שלא מאוד אוהבים אחד את השני. זה רק על קצה המזלג, אבל באמת יש המון המון מקומות שבהם השמאי מגיע. בכל המקומות החשובים בעולם הזה של הנדלן, שמאים מעורבים, כי הם בעצם הסמכות העליונה מבחינת לבוא ולדעת בסוף לנתח עסקה, ולבחון אותה בצורה אובייקטיבית, עבור הקונה, כדי שהוא יעשה את ההחלטה הנכונה.
אני אשמח...
כל אחד?
כן.
נכון, אני מזכיר את ה... רק רציתי לענות על השאלה שלך לסיים. יש הבדל בין שמאי של בנק לבין שמאי פרטי. כשאני ניגש למשכנתא, אז אני בעצם מביא שמאי בנק, והבנק נותן לי מימון, והוא רוצה לתת לי נאמר 2 מיליון שקלים, כי אני קונה את הדירה הזו. הבנק הוא רוצה להיות זהיר, מכיוון שבמקרה ואני לא אצליח להחזיר את ההלוואה, הבנק יצטרך בעצם לממש את הנכס הזה בסוף ולמכור אותו. הוא רוצה לדעת מה יישאר לו ביד. לכן שמאות עבור משכנתא היא שמאות זהירה יותר, היא שמאות נקרא לזה יותר שמרנית. ולכן השמאי עבור הבנק, הוא לא יביא בחשבון כל מיני רכיבים שבשוק החופשי אולי ישלמו עליהם. לדוגמה, אם יש בדירה שאני קונה עכשיו חריגת בנייה, היא תקבל שווי של אפס. בשמאות לבנק. אבל אם אני עכשיו אמכור את זה לשוק החופשי, יכול להיות שאנשים כן יחשלמו עכשיו על עוד איזה 12 מטרים שהם לא חוקיים, אבל הם כן חדר בדירה. אז יש הבדל בין שמאות לבנק, בין שמאות בשוק החופשי.
אני אפילו אסיף ואגיד שלפעמים זה במינוס, כי השמאי של הבנק מתייחס לזה, רגע, אני גם צריך להרוס את החרא הזה, ואז בכלל זה יוצא עוד יותר, כאילו ההפרשים יכולים להיות מטורפים, ופה באמת מתחבר למה שאמרתי קודם, זה השאלה מי שואל. כאילו אם זה נגד הבנק, אז הבנק תמיד יעריך את הכל, כאילו אני ראיתי כבר, ותסביר אולי למה, דירות ששמאי של הבנק יעריך אותם ב-X, ושמאי פרטי יעריך אותם ב-X פלוס 300,000, כאילו דברים כאלה. אז איך כאילו מקצוע שהוא מצד אחד מאוד מדעי, מאוד מדוד, מאוד מדויק, יכול להיות כל כך רחוק אחד מהשני כאילו בתוצאות?
אחלה שאלה. אז קודם כל, שמאות היא דווקא, אני אפתיע אתכם, היא לא מדע מדויק. כי אם אני אביא עכשיו שניים או שלושה שמאים ובקש מהם להעריך את אותו הנכס, הם לא יקבעו את אותו הערך. הם יכול להיות יהיו מאוד קרובים, אבל כל שמאי יש לו את האינפוט שלו. עכשיו, מבחינת הבדלי שווי בשמאויות לבנק או לא לבנק, כשאני ניגש עכשיו לעשות שמאות לבנק, אני לוקח בחשבון שמאות מחמירה, מה שנקרא בשפה המקצועית תקן 19.
אופה.
זה שמאות לבטוחה. לבטוחה, הבנק נותן לי משכנתה שזו הבטוחה, והוא רוצה את הנכס שלי בעצם כבטוחה למקרה שאני לא אחזיר את ההלוואה, ולכן אנחנו מאוד מאוד שמרנים, כמו שסיפרתי מקודם.
כאילו, הבנק הוא כרגע עכשיו משקיע ביחד איתי בנכס, והוא רוצה לא לקחת סיכונים בכלל, ואם הוא לוקח, אז כל הסיכונים עליי.
נכון, הוא רוצה לגדר את עצמו, שבמקרה ובסוף הוא יצטרך למכור את הנכס הזה, בוודאות הוא יקבל את השווי שהוא נתן לפיו את המשכנתה, והוא לא יישאר פתאום עם ידיים ריקות, כשהוא לא יצליח לממש את הנכס בשני מיליון, אבל הוא מימן את הנכס לפי שני מיליון, בסוף ימכור אותו בליון, כן. במיליון וחצי, הפסיד 500,000 שקלים, שאין מאיפה להחזיר.
כן.
אם כבר שאלת את השאלה, זו שאלה שהכנתי ליותר מאוחר, אבל כבר אמרת את המילה תקן 19. אז בואו תקלל אותנו בעוד כל מיני תקנים, ומה זה אומר?
אני אשמח לקלל אתכם בתקנים. יש לנו כל מיני תקנים בשמאות. השמאות היא מקצוע שהוא מקצוע על פי חוק. שמאי צריך לעבור לימודים מאוד מפרכים, של מעל, בדרך כלל לוקח בין 5-7-8 שנים עד שמסיימים בעצם, תואר ראשון ועוד 13 בחינות, ובחינות סופיות באמת מאוד מאוד רציני והתמחות, כדי בסוף להוציא אנשי מקצוע טובים. יש בסך הכל משהו סביב ה-2,000 שמאים בארץ, זה לא המון, לא. שמאים מקרקעין. והשמאים האלה צריכים לעבוד על פי קוד אתי. קודם כל יש לנו קוד אתיקה, אנחנו לא יכולים להעריך שווי של נכסים שאנחנו מעורבים בהם באיזשהו פן. אני אפילו נכס של בן דוד, אני לא אעריך אותו, כי יש לי איזשהו קשר אישי. מעבר לזה, אגב שומת מקרקעין במשרד המשפטים, מוציא תקנים שהם בעצם באים ומכתיבים איך עושים את השמאות בצורה שהיא טובה, בצורה נכונה, ועל פי סטנדרט אחיד, כדי שייצאו בעצם שמאויות טובות ואיכותיות, ולא יהיו דברים שהם בעצם לא מתאימים למקצוע. בסוף יש רף, ורוצים לשמור עליו, ולכן אנחנו עובדים על פי תקינה. אז בין אם מדובר בתקן 19, שזה תקן מחמיר לאיך עושים שמאות עבור הבנק, יש לנו תקן 21, שזה תקן שבא ואומר איך כותבים חוות דעת כלכלית עבור פינוי-בינוי, לדוגמה, ויש לנו תקן שאומר איך עושים בדיקה תכנונית לדירה ובודקים האם יש בה חריגות או אין חריגות, והאם היא חוקית או לא חוקית, ואת כל הבדיקות שצריך לעשות לקראת קנייה. ובעצם לכל אחד...
זה גם תקן עם מספר כלשהו, שזה...
כן, זה תקן 20.
אוקיי, סגור.
פחות מוכר.
חשוב מאוד. סבבה. זה לא מקצוע פרוץ, זה מקצוע מאוד מסודר וברור, ויש דוח שהוא מקובל ויש דוח שהוא לא מקובל.
נכון, את צודקת. באמת
האם יכול לבוא מישהו ולטעון שהוא שמאי למרות שהוא לא שמאי? יש דבר כזה?
אוי ואבוי לנו שיעשו דבר כזה. לצערי יש דבר כזה, יש כל מיני אנשים שמוציאים דוחות על דעת עצמם. בדרך כלל יש הליך של אכיפה כנגדם, והם מוצאים את עצמם בסוף מפסיקים לעשות את זה, מכיוון שזה לא משתלם. אבל אני מקווה שכמה שפחות כאלה יעשו את זה, ושאנשים יעבדו אך ורק עם שמאי מקרקעין מוסמכים, שיש להם מספר רישיון והם עברו את כל ההסמכה.
איך אני יודע את זה?
אז איך אני בודקת?
בכל חוות הדעת, בסוף חוות הדעת יש חתימה של שמאי עם מספר הרישיון שלו, וגם בתחילת חוות הדעת בעצם יש ממש הזדהות של השמאי עם מספר הרישיון, ושמאות מקרקעין עם מסמך שהוא בדרך כלל כולל מעל ל-20 עמודים, אולי 30, לפעמים 40, היו לי גם יותר לצערי, וזה מסמך מאוד מאוד גדול ומקיף, שהוא בעצם תיק נכס, הוא מסביר את כל הנכס מאלף עטף, ושמיים מקרקעין מוסמך יודע לעשות אותו, ויחתום עם מספר הרישיון שלו, מי שהוא לא כנראה יוציא חוות דעת של שני עמודים, ויגיד, זה שווי הנכס. שווי נכס לא, הוא לא סתם.
כן. אני...
אז א', אני יכולה לוודא את זה ברישיון, במספר הרישיון, גם בחוות הדעת, וגם במסמך, ובמסמך לוודא שזה באמת מסמך כזה ארוך ושמן, וככה אני יודע...
הופה, לא
שמעות. נכון,
שמות.
לא שמעות, אבל כן, את צודקת, צריך באמת לוודא שיש את עניין מספר רישיון בסוף, וכמובן לבקש, אפשר גם לבקש מהשמאי, לראות תעודת שמאי מקרקעין, יש לנו ממש רישיון קטן כזה, מרובע, ואפשר לבקש להציג אותו, ולעבוד אך ורק עם שמאים מוסמכים. רציתי לומר מילה אחת ברשותך יאב, על מה זה בכלל המסמך הזה, שקוראים לו שמאות מקרקעין.
כן.
שווי של נכס הוא מתקבץ בעצם מכל מיני כיוונים, כי יש את העניין של כמה שוות עסקאות השוואה בסביבה, ואני יכול לבוא ולראות אולי כמה אני, אבל יש המון גורמים נוספים שמשפיעים על השווי, בין אם זה העניין של זכויות בנייה נוספות שיש לנכס, אולי, אולי אין, בין אם זה עניין של רישוי הבנייה, האם הכל חוקי, האם לא חוקי, וגם הרישום בטאבו הוא משפיע על הנכס. יש נכסים, אתה בערך נתקלת בזה במסעות שלך ברחבי הארץ, שהם אפילו לא רשומים בטאבו בתור תת חלקה נפרדת, הם רשומים במושה, הם רשומים באיזשהם דרכים לא מאוד טובות, וזה כמובן משפיע על שווי הנכס. בעצם אני רציתי להגיד ששווי הנכס מתקבץ בעצם כאיחוד של כל הבדיקות שעושים לנכס, וזו הייחודיות של שמאי מקרקעין, שהוא יודע לראות באופן מקיף את הנכס, ובסוף, בסוף, בסוף להגיע לשווי הנאמן שלו בשוק החופשי.
אני אספר שבאופן אישי, אני עשיתי תואר שני בנדלן מהטכניון, וכאילו חלק מהתואר, עשינו 6 מתוך ה-13 מבחנים שסיפרת עליהם. זאת אומרת, אני כמעט חצי שמאי, אבל אני לא מגיש דוחות. כמו שאתה אמרת, כל אחד והעבודה שלו.
אני מאשר לחיה, אבל תדאג.
אופה, פתחנו עכשיו צוהר. אחלה, אז דיברנו קצת על תקנים, דיברנו על כאילו מה התפקיד של השמאי. עכשיו בוא, נגיד אני עכשיו רוצה למכור את הדירה שלי, רוצה למכור, לא לקנות, בסדר? האם אני צריך להביא שמאי שיגיד לי כמה שווה הדירה, או שאני יכול להתקשר למתווך של השכן, שיגיד לי, הסתכל, הסתכל ימינה שמאלה, יגיד לך 1,800,000 כזה, או כאילו מה היתרון, האם צריך, כאילו, ושוב, אני דווקא לא מכיר הרבה אנשים שעושים את זה, אבל כאילו פתאום עכשיו שדיברת על זה, זה נשמע לי פתאום הגיוני, למה שאני, כאילו, איפה אני יודע כמה הדירה שלי שווה, בהתאם לרישום, בהתאם לדברים שדיברת עליהם עכשיו.
אני חושב שאתה צודק, ודווקא אני אפתיע אותך שלא מעט מהלקוחות שלי, במיוחד בתקופה הספציפית הזו, עושים שמויות לפני מכירה. ויש לזה כמה סיבות. קודם כל, כאשר אני יודע מה יש לי ביד, אני בא למסע ומתן ממקום טוב יותר, ממקום גבוה יותר וממקום מושכל יותר.
כן.
שנית, כאשר אני יודע מה שווי הנכס שלי בשוק החופשי, נכון לנקודה הנוכחית, אחרי ששמאי בא ועשה את הבדיקות וראה ובאמת קבע את שווי הנכס באופן מבוסס, זה לא אומר שזה מה שאני אפרסם את הנכס. אני כחלק מהשירות שלי גם מייעץ ללקוחות שלי לפעמים, בכמה כן לפרסם את הנכס באתרים, כי אנחנו מכירים את השוק בארץ, אנשים אוהבים להרגיש שהורידו במחיר במסע ומתן, אז הרבה פעמים אני גם מייעץ ללקוח ועוזר לו להבין איך כדאי לפרסם את הנכס, איך למכור אותו, וכשיש לי משהו שהוא ברור ומובן, גם הרבה יותר קל למכור, כי אני מציג את השמאות לרוכש הפוטנציאלי, ואני אומר לו, תראה, זה הנכס, אני משקף לך אותו, אתה יכול לראות מה אתה קונה, יש פה חריגת בנייה, אין פה חריגת בנייה, אפשר להרחיב את הדירה הזו בעוד 50 מטרים, או שאי אפשר. אבל כשהדברים ברורים, הרבה יותר קל לעשות עסקה, בטח בתקופה של חוסר ודאות, כמו שאנחנו חווים עכשיו, שבה יש פחות עסקאות ויותר קשה.
אוקיי, מעולה. תשובה טובה ממש. ואנחנו כבר נחזור עוד מעט לשאלות של אחר כך, של כאילו מתי כשאני קונה דירה, מתי נכון לי לקרוא, אבל עוד שאלה שקפצה לי לראש זה, כמה אתה מקומי? זאת אומרת, אתה ירושלמי, ואם אני אקח אותך עכשיו לשמות בהרצליה, זה ידבר אליך, זה משהו שאתה יודע לעשות, או שזה כמו מתווך, שהוא בסוף מתווך, רוב הערך שלו נמדד על כמה הוא מקומי וכמה הוא סגור על הפרטים הקטנים בשכונה. זאת אומרת, גם פה יש עניין של, כאילו, אתה מכיר את הפינוי בינוי של השכן או לא, ודברים כאלה שהם כן דורשים מקומיות, וכמה בעצם המקצוע הזה הוא אוניברסלי ארצי או מקומי?
אז ככה, אני חושב שלכל שמאי יש מומחיות אזורית. אני כמובן מומחה באזור ירושלים, אני מכיר את כל הרחובות, אני מכיר את כל התכנונים ואת הפרויקטים, וזה עוזר לי לבוא ולעשות את השמאויות בירושלים בצורה יותר טובה ויותר מקצועית, אבל אני יכול לומר לך שאני עובד גם הרבה בגוש דן, ואני עובד גם הרבה בדרום מול רשות מקרקעי ישראל, ואני עובד בכל מיני אזורים אחרים, וזה לא ששמאי יכול לעבוד אך ורק במקום אחד, כן יש לו מומחיות, ייתכן במקום אחד, אבל כשאני מגיע לפרויקט, נאמר, אני הרבה פעמים עושה ייעוץ ליזמים, אני בודק להם האם שווה להם לעשות פרויקט או לא, של התחדשות עירונית או לקנות קרקע, אז אני ניגש עכשיו לגוש דן ואני עושה את הבדיקה הזאת, אני יודע בתור שמאי לעשות את הבדיקה הזו בכל מקום בארץ. אם אני חופר מספיק, ושמעות זה מקצוע של חופרים, צריך לחפור עמוק עמוק ולהיות בלש ולבדוק, אז אני תמיד אגיע לתוצאות הטובות שאני רוצה, וכמובן שקשרים עם קולגות זה דבר חשוב אצלנו במקצוע, ואנחנו עושים את זה, ואני מתייעץ עם שמאים מכל מיני מקומות, כדי לבוא ולהיות עוד יותר בטוח בערכי השווי שאני קובע, ובקביעות השמאיות שאני מחליט.
סבב, בוא נגיע למנה העיקרית, מה שנקרא, זה דיברנו על מתי אני משתמש כשאני רוצה למכור, עכשיו, תכס רוב המאזינים שלנו, או לפחות הלקוחות שלנו, זה אנשים שקונים דירה להשקעה. בוא נעמוד על ההבדל בין שמאי של הבנק, שקצת דיברנו על התפקיד שלו ומתי הוא מגיע ולמה הוא בעצם קצת יותר שמרן, אל מול שמאות מוקדמת, וגם נשמח לשמוע דעתך מתי נכון להפעיל אותך, זאת אומרת, האם כבר רק שראיתי את הדירה זה נכון להביא אותך, אחרי שראיתי, אחרי שסגרתי מחיר, אחרי שהתקדמנו לקראת חוזה, כאילו איפה הנקודה בציר הזמן שמבחינתך זה התזמון המושלם לקרוא לך?
אני חושב שלעשות שמאות מוקדמת, רוב האנשים מכירים את זה, באים, רואים דירה, חותמים חוזה, ולאחר מכן, החוזה חתום, אני לא יכול לבטל אותו כרגע בלי איזשהו כנס, ואני פונה לבנק ומבקש משכנתה, כי יש לי מועד לתשלום של הסכום למוכר. כשאני רוצה לבוא ולעשות עסקה באופן חכם יותר, אז אני ממליץ, ואני רואה את זה הרבה גם אצל, גם מלווה משקיעים כמוך, בעיקר בדירות בעייתיות, וגם אנשים אחרים בשוק, להביא שמאי מוקדם, שמאות מוקדמת, ומה זה עוזר, מה הסיבה בעצם. כשאני בודק ורואה את הדירה עוד לפני שחתמתי על חוזה, אני יודע טוב יותר מה יש לי ומה אני קונה. אני יכול להשתמש בזה, להשפיע על המסע ומתן שאני הולך לנהל אל מול המוכר. אני יכול לבוא ולראות שאני מגיע לאחוז המימון שאני רוצה, עוד בשלב הראשוני של העסקה, כשאני מתכנן אותה כתוכנית עסקית. מכיוון שנאמר ויש לי 500 אלף שקלים, ואני יודע שלדירה ראשונה אני יכול לקחת 75% של מימון, לדוגמה. אז אני אומר שאני צריך לקבל עכשיו בערכת השמאי 2 מיליון שקלים, אם אני בא עם מימון ראשוני של 500 אלף שקלים. אבל מה יקרה אם עכשיו אני אחתום חוזה, ולאחר מכן אני אגיע לשמאי של הבנק, ואז הוא יגיד לי, הדירה הזאת שווה 1,700,000. אין לי עכשיו 2 מיליון שקלים לשלם.
מה שנקרא וואק וואק וואו.
ממש. זה, אתה לא מצפה לזה, אבל זה קורה, וזה קורה בעיקר בתקופות כמו עכשיו, כשאנחנו גם רואים מחירים שהם מאוד מאוד סטטיים, ואפילו ירידות מחירים קטנות בכל מיני אזורים. אנשים חושבים שהם יוכלו להסתמך על עסקאות שהיו בשיא הנדלן, כשדירות נמכרו במחירים שלפעמים אפילו היו מנותקים משווי השוק שלהם. אנחנו ראינו את זה בזמנו, השמיים את הפערים. והם יקבלו עכשיו את המימון, והם בטוחים, ואז פתאום הם באים וחותמים בחוזה, וכשמגיעים לשמי של הבנק, זה באמת וואה וואה וואה, כי זה לא קורה, כן. לא מגיעים לסכום. אבל כשמביאים שמאות מוקדמת...
אולי זאת...
אני שומע.
סליחה. אני לא רואה אתכם, אז קשה לי לדעת מתי אתם בשבונג ומתי לא. רציתי להגיד, גם אולי זאת הזדמנות טובה להגיד, שהבנק מוכן לקבל שמאות חיצונית, ולא את השמאות של השמי של הבנק, אולי כדאי שרגע... זה, וזה באמת עוזר לנו להבין אם אני יכולה לשלם על הנכס או שאני לא יכולה לשלם על הנכס. אולי רגע נתעכב על הנקודה הזאת.
את ממש צודקת, זאת נקודה חשובה. הבנק, כל הבנקים וגם היום יש לנו קרנות מימון חיצוניות, הם עובדים עם רשימת שמאים שהם השמאים הקבועים של הבנק. אבל במידה ואני מגיע ומביא שמאי חיצוני ואני אומר לו מראש, אני צריך שהשמאות הזאת תשמש אותי עבור משכנתה לאחר מכן, הוא ידע לבוא ולהגיד לי, האם אפשר להשתמש בה או לא אפשר, או אי אפשר להשתמש בה. יש בנקים שהם יותר קשים והם מחליטים, בטח בתקופות יותר בעייתיות, להשתמש אך ורק ברשימת השמאים של הבנק. ואז אם אני ארצה שמאות מוקדמת, אני צריך לקחת שמאי שהוא מהרשימה של הבנק. אבל הרבה פעמים אני יוצא לי לעשות שמאויות עבור אנשים שהם לא למשכנתה נאמר, אבל בשלב מאוחר יותר הם פתאום רוצים להשתמש לזה למשכנתה. אז אני עושה להם את ההסבה ומגיש את זה לבנק, וכל עוד השומה ערוכה בצורה טובה ומקצועית, אין סיבה שהבנק לא יקבל אותה. אם היא באמת מקצועית, ואם היא טובה, ואם היא ערוכה בהתאם לתקינה שמאית, אני מצפה מהבנק בתור שמאי שכן לקבל אותה. לא כל הבנקים עושים את זה תמיד, ולכן זה טוב שהתעכבת לנקודה הזו. חשוב לשאול את השמאי מראש, האם אני אוכל להשתמש בשמאות הזאת אחר כך עבור משכנתה, ולקבל את התשובה ובהתאם אליה לפעול.
אני אוסיף עוד משפט, אם כן, לאיזה בנקים? זאת אומרת, יש שמאים שעובדים עם בנקים ספציפיים, יש שמאים שלא עובדים עם בנקים אחרים, כאילו צריך לשאול את השאלה הזו בהתאם לאן אני מכוון למשכנתה.
היום...
כן, שהסדר יכול להיות הפוך. אם אני, במידה ואני לוקחת משכנתה לבד, אם אני לוקחת משכנתה עם יועץ או יועצת משכנתאות, אז יודעים להגיד לי איזה בנק עובד עם איזה שמאי, אבל אם אני עושה את זה לבד, אז אני צריכה לוודא.
נכון. ורק חשוב להגיד ששמאי שעובד עם בנק אחד, השמאות שלו מקובלת בכל הבנקים, כשמאות מוקדמת. מספיק שהוא עובד עם בנק אחד כדרך קבע. אבל גם שמאי שלא עובד עם הבנקים, השמאות שלו ברוב הבנקים להתקבל, זה לא מחסום מוחלט. כן ראוי לשאול את השמאי ולהבין את זה באמת לפני שניגשים לעסקה.
סבבה. ככה, מבחינת, כאילו, אם אנחנו מדברים על מקצוע השמאי, אז בעצם אני קצת מדמיין לי קצת כמו מתכון. כאילו, אני משווה לעסקאות ליד, מסתכל על חריגות בנייה, מוסיף את הנסח טאבו, וקצת פלפל ומלח בסוף. למה שזה לא יהיה איזשהו אלגוריתם? כאילו בסוף, נכון, מדובר פה בלא מעט פרמטרים שצריך לבדוק, אבל אני בעצם, אם אני מבין נכון, כאילו בתיאוריה, GPT יכול גם לעשות את זה, אם אני שם לו את כל הנתונים, את כל הפרמטרים, כל הדברים שצריך לעשות, בסוף יש איזשהו מספר שאמור לצאת, וכמו שאתה אמרת, כל אחד והאג'נדה שלו, והמכפיל שהוא מכפיל את זה, וכל מיני דברים קטנים, אבל בתיאוריה כאילו אני מנסה לדמיין את מקצוע השמי בעוד 5 שנים או בעוד 10 שנים, למה שזה לא יהפוך להיות AI? כאילו, מה מונע מזה להיות AI, ואיפה הטאצ' האישי? כאילו, מה אתה מוסיף?
האמת היא שאני מאוד מאוד שמח שבחרתי דווקא במקצוע הזה, כי דווקא המקצוע הזה יהיה לו מאוד קשה להיות מוחלף על ידי אלגוריתמים ו-ChatGPT, ואני אסביר. שמאי ראשית מגיע לנכס ומבקר פיזית בנכס, ומודד את גובה התקרה, ובודק את חריגות הבנייה בשטח בהשוואה להיתר, משהו שאף רובוט לא יכול לעשות, עד שיהיו רובוטים שמבקרים בנכסים, אולי זה יקרה. ושנית, ניתוח של עסקאות השוואה, הוא לא דבר כזה בסיסי. אני רואה הרבה פעמים אנשים שמוציאים מכל מיני אתרים למיניהם, עסקה מפה, עסקה מפה, עסקה מפה, ממוצע, טק, שווי. זה לא עובד ככה. כשאני בא ומנתח עכשיו עסקאות על מנת להשליך לנכס מסוים, אני לא עושה את זה בצורה כזו בסיסית. א', אנחנו ניגשים ובודקים עסקה עסקה, אני לפחות בודק עסקה עסקה. א', איך היא נראית? כמה כיווני אוויר יש לדירה הזו שאני משווה? מה גובה התקרה לפעמים בדירה? איך היא משופצת? על פי מידע מקולגות שלי שאולי התעסקו עם הדירה הזאת. אני מוציא את היתר של הדירה שאני בודק, ואני ממש בודק אותה בהשוואה לדירה שלי, ועושה התאמות בין כל נכס השוואה לבין הנכס שאני מעריך, כדי להגיע בסוף לשווי הכי מדויק, וזה משהו שהיום עדיין אין אלגוריתמים שעושים. מעבר לזה שהביקור עצמו בנכס הוא קריטי כדי להעריך את הנכס, וגם ההבנה של הסביבה ושל האזור ושל מגמות תכנון עדכניות, והאם יש היום פינוי-בינוי בבניין הזה, האם יש חוזים, באיזה שלב הוא נכנס, באמת יש המון 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 דברים לשים אליהם לב, שהיום, וגם אני לא מאמין בשנים הקרובות, יהיה איזשהו רובוט או מערכת שתדע לעשות.
אז בוא תגלה לנו, כי אני מרגיש שזה משהו שאני באופן אישי נתקל בו הרבה פעמים בבעיה, שנגיד אני מסתכל על דירה, אפילו בבניין השכן, וואלה, ממש, מצאתי עסקה שנעשתה בדיוק לפני 3 חודשים בבניין השכן, כאילו תגיד, אחד לאחד יהיה הרבה יותר קל לזה, אבל איך אני, לצורך הדוגמה, באתר רשות המיסים נדלן, ששם בדרך כלל אני חושב שרוב המידע המבוסס יותר נמצא, לא כתוב האם הדירה משופצת, אין לי מושג אם יש שם חנייה או אם יש מעלית בבניין, אין לי מושג אם הנסח, כאילו המטרז שכתוב שם 50 מטר בטאבו, האם זה 70 מטר בפועל או 40 מטר בפועל, כאילו יש כל כך הרבה unknown בבדיקות שרוב האנשים עושים, א', אם יש לך מקורות מעניינים, כמו שאמרת קולגות, כאילו איך אתה מתמודד עם הבעיה הזאת, ואם יש עוד אתרים שאתה יכול להמליץ לנו, כאילו שנוכל להסתכל אפילו ברמה הבסיסית כדי לדעת כאילו איך אתם עובדים.
וואלה, כיף לי שאתה שואל את השאלה הזאת, כי זה, אני אוהב לדבר על זה, אני מאוד אוהב את המקצוע שאני עוסק בו, וכשאני עכשיו בא וניגש ורוצה לדעת יותר על עסקת השוואה, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. הראשונה זה לבוא ולגשת להיתר הבנייה של הבניין. נאמר, וכמו שאתם יודעים, לא סתם נבנים בניינים. כל בניין שיושב על איזושהי חלקה, יש לו בעצם היתר בנייה, שעל פיו הוא קם הבניין, ואיזה תסריטים, כמו שאנחנו רואים בתוכניות אדריכליות, ורואים שם איך נראות הדירות, ואיך כל דירה יושבת, ובאיזה קומה היא, והאם יש מעלית בבניין, והאם יש לדירה הזו 2 או 4 כיווני אוויר, ולכן בעצם אפשר להוציא משם מידע. יותר מזה, אתם בטח מכירים שכל בניין, רובם רשומים כבית משותף. מה זה בית משותף? זה בעצם הליך המרשם בטאבו שמייחד כל דירה כתת חלקה נפרדת בתוך בניין, ואז אם אנחנו נוציא את המסמכים האלה, שאפשר להוציא את זה דרך אתר רשות הממשלתית, לרשום מסמכי בית משותף, גוש חלקה, כמו שאתם יודעים, מגוב מפס, אפשר להוציא את זה מי שיודע, גוש חלקה, ואני מכניס, מקבל בעצם אל המייל שלי מסמכים. ובתוך המסמכים האלה, יש תסריט של הבית, שהוא בא ומשקף איך הבית נראה, איפה ממוקמת כל דירה.
הייתי שמח שכאילו תתעכב על זה, כי כן זה, כאילו מצד אחד זה פעולה פשוטה, מצד שני נותנת מעלה ערך למי שמחפש דירה להשקעה. אז בוא, כאילו, אמרת גוב מאפ וזה, בוא תן קצת יותר פירוט בנושא, כי אני חושב שזה בול הנקודה.
אז אחד הבדיקות ששמאים עושים, אבל גם האדם הפשוט כן יכול לעשות אותה, זה בעצם כשאני, יש איזושהי דירה שאני שוקל לקנות או רוצה להתעניין בה, אני ניגש לאינטרנט ורושם מסמכי בית משותף. ואז אני בעצם רושם את מספר הגוש ומספר החלקה שבה ממוקם הנכס.
יש אתר אחד לכל העיריות או שזה פר עירייה?
זה ממשלתי, זה מערכת okay. ממשלתית, זה לכל הארץ. ובעצם
זה שם... באותו אתר גם שאני מאתרת את הגוש והחלקה?
דומה, באתר של הגוש חלקה זה אתר גוב מאפס אפשר למצוא שם, ואז אני בעצם לוקח את זה ומזין את זה לאתר של הזמנת מסמכי הבית המשותף.
מעולה.
ולאחר שעשיתי את זה, יעברו איזה 12 עד 24 שעות, ואני אקבל המייל בחזרה את המסמכים של הבית המשותף.
אלא אם כן זה חיפה, והם אף פעם לא מוצאים את זה. סתם, סתם, סתם.
כל מיני כאלו.
שואלים את איציק מהמחסן.
כן.
אז ברגע שאני אקבל את המסמכים האלה של הבית המשותף, זה לא יותר בנייה, נפצים בצד יותר בנייה, מסמכי בית משותף זה מסמכים משפטיים. ומה אני רואה שם בדבר הזה? מה שאני רואה זה קודם כל תסריט של הדירה שלי. אני רואה את הבניין, ויהיה חלוקה לכל מיני דירות, וכל דירה יש לה מספר בתוך התסריט הזה. ואז אני יכול לגשת ולראות איפה נמצאת הדירה שאני רוצה לקנות. מה השטח שלה? הרשום, שהוא רשום במסמכי הבית המשותף.
שהוא שונה מהטאבו.
אז לא, הוא לא. השטח שאנחנו רואים בטאבו, זה השטח שמופיע בבית המשותף, משם הוא נגזר. איפה אנחנו נראה שטחים אחרים?
בארנונה.
בארנונה או בהיתרי בנייה, כי שטח נטו ברוב פעמים שהיו פעם, הוא היה נרשם נטו, בלי קירות חוץ. בעצם רק הספונג'ה, מה שנקרא.
הטאבו זה הבסיס? זה הבסיס, המקור, המקור, המקור?
אז יש, אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי.
תסבך, תפשט ותסבך.
אין בעיה, יאללה, אני מסבך אתכם. אני רק אסיים את הנקודה הקודמת, ואז אני אגע בעניין של השטחים. אז ברגע שהוצאתי את המסמכים של הבית המשותף, אני יכול ללמוד כמה דברים על הדירה. הראשון, מה השטח שלה הרשום בטאבו. השני, איך היא נראית ואיפה היא ממוקמת בקומות, ואז אני יודע לזהות אותה שהיא באמת איפה שראיתי שהיא נמצאת. והשלישית, מה הצמדות שלה? אולי יש לי חניה צמודה, או יש לי מחסן שהוא שייך לי בטאבו. אז אני אראה את זה בנסח הטאבו, ואני אראה את זה, נסח הטאבו הוא נגזר מרישום הבית המשותף. הבית המשותף נרשם, ולאחר מכן, כשאני יוציא נסח טאבו, אני אראה בעצם את הדירה שלי ואת הצמדות שלה. אז הבית המשותף, זה בעצם אומר מבחינה משפטית, מה שלי, מה לא. מה שייך לדירה ומה לא, ומה השטח שלה משפטית. עכשיו נשים את זה בצד. וניגע בסיפור מטריד מאוד שנקרא שטח דירה. ולמה הוא מטריד? כי במדינה המיוחדת שלנו יש 4 או 5 הגדרות שונות לשטח דירה. למה? אף אחד לא יודע.
כדי לקחת כסף, מה זאת אומרת?
ובאמת, באמת זה משהו שאנחנו מתעסקים איתו המון, ואני אתן לכם פה איזשהו טיפ קטן. כמו שדיברתי איתכם בדיוק על מסמכי הבית המשותף שאני יכול להוציא, אז בכל השנים עד תחילת 2020-2021, תמיד היו רושמים את הבית המשותף על פי מדידה של שטח הדירה נטו. מה זה נטו? Okay. שטח ספונג'ה, שאנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית. איפה שהספונג'ה מגיעה...
מאוד מקצועי, אני חייב להודות, כל הכבוד לכם.
כולל קירות פנים, לא כולל קירות חוץ. מה זה אומר? כל המעטפת של הקירות החיצוניים לא נחשבת, אבל כל המרובע או המלבן שנוצר בתוך הדירה, כולל הקירות הפנימיים, הוא נחשב בשטח הדירה, ספונג'ה. וזה מה שהיינו הולכים לפיו, מה שנקרא שטח נטו. אבל כשאני עכשיו קונה לדוגמה דירה חדשה מקבלן, איך השטח שלה מופיע לי? בחוק המחר, וזה שטח שכולל קירות חיצוניים, וחצי מקירות משותפים בין דירות, ולכן יש המון בלבול בתוך הנושא הזה.
כמה הפרש זה כבר נותן? נגיד דירת 80 מטר סטנדרטית, 3 חדרים, 4 חדרים, כמה ההבדל בין הנטו, כמו שאתה אומר, לכולו הקירות, כאילו לא נשמע לי הרבה.
כלל אצבע זה 10%, מה שאומר שאם יש לדירה של 88 מטרים, אני על 80 מטר נטו, שזה משמעותי בשטחים, והרבה פעמים מוכרים מנסים לעשות לך כאלה משחקים. הדירה הזאת היא 90 מטר, אבל אז אתה ניגש לנסחתם ואתה רואה שהיא 80 מטרים. אז אתה אומר, למה אתה אומר לי 90? לא, לא, זה ברוטו, זה ברוטו. אבל בסוף אני רוצה מכנה משותף.
כן.
וזה גם מה שאני עושה בתור שמי. אני יוצר מכנה משותף בנתוני השוואה, לבין הדירה שלי, כדי לא להיות חלק מכל הבלבול הזה. אז גם נתוני השוואה אני אנתח על פי שטח נטו, וגם את הנכס שלי.
כשאתה משווה, זה באמת שאלה טובה, אתה משווה לפי שטח נטו?
תלוי באיזה סוג של נכס אני עובד, ב-90% מהנכסים כן, בדירות חדשות, הם לא נרשמו עדיין בטאבו, לכן אתם מדברים בשטח שמדווחות גם במידע נדלן, זה שטחי ברוטו, כולל קירות חיצוניים.
זאת אומרת, גם במידע נדלן אני יכול להסתכל על שני נכסים, כי כן יש שם עסקאות של דירות חדשות, אני יכול לראות שתי דירות אחת ליד השנייה, באותו, נגיד באותו רחוב, אחת בברוטו ואחת בנטו, באותו אתר גם.
כן, חד משמעית.
וואו, איזה בסה.
צריך לדעת, צריך לדעת, ואנחנו
השמיים.
כן. בוא נדבר על מה זה ארנונה, גם שטח ארנונה אני מכיר כאילו שהרבה פעמים אנשים מתרברבים בגודל הדירה שלהם לפי ארנונה.
זה עוד יותר גרוע, כי שטח ארנונה אפילו אין מדידה אחידה לכל הארץ, זה כל עירייה קובעת איך ייראה שטח הארנונה שלה, איך שהיא מחייבת, אז בחלק מהמקומות זה כולל מרפסות מקורות, בחלק מהמקומות זה לא כולל מרפסות, זה בכלל קשה ללכת לפי זה. אלא אם כן אתה בא ורואה וקורא את צו הארנונה ורואה מה כולל השטח ומה לא כולל השטח בכל עיר. אני ממליץ שלא ללכת לפי שטח הארנונה, אלא אם כן אני יודע מה הוא כולל. אני נוהג ללכת לפי שטח נטו ברוב העסקאות שאני עושה, ואם אני עוסק בדירות חדשות...
שזה רשום בטאבו, בנסח טאבו, כאילו נכון, על ידי השטח.
נכון.
מה זה לא ממליץ? זה אומר ששמי אחר יכול להיות שהוא מודד לפי השטח של הארנונה?
כשאני ניגש לדירה, אני גם מודד אותה הרבה פעמים פיזית עם מד לייזר כזה, מגניב, אבל כן, יש שמאים שנאמר והם גרים בעיר מסוימת, ויש להם שטחי ארנונה של הדירה, ויש להם שטחי ארנונה של דירות נוספות, אז הם כן יכולים להתבסס על זה, כי זה על אותו מכנה. צריך להשוות פשוט תפוחים ותפוחים, ולא תפוחים ובננות.
האמת שתפוחים מככבים בפודקאסט שלנו כל הפרקים, באמת.
הייתי צריך ללכת על פרי אחר.
כן, לא, תמשיך עם זה. אני חושב שאנחנו רוצים את אותו מכנה, להשוות תפוחים ותפוחים. כן, נדבר את השפה. אגב, סתם קוריוז, אני קניתי את המד לייזר הזה גם שאני אוכל לעשות את הבדיקה הזאת בעצמי, שוב, לא כשמי, אלא כמישהו שרוצה לדעת באמת מה גודל הדירה, ומאז אני מקבל מכתבים לא יודע, מרשות כלשהי שיבאתי מוצר לא חוקי, והם מחייבים אותי בכנסות, אז אני מתכחש לקנייה הזאת, אם מישהו שומע אותי מאתר, לא יודע מה.
אז טוב שאמרת את זה בפודקאסט.
כן, מעולה, אז אני לא קניתי את זה, ואין לי מושג מה אתם מדברים. אז קיבלתי מכתבים, זה עלה לי 100 שקל, והם רוצים כנס של 500 כדי שאני אשחרר את זה, אני מעדיף כאילו לשכוח מזה וזהו, אז זהו, סיימנו את הברוך שלי מול רשות, לא יודע איך קוראים לזה בכלל, רשות הלייזרים הבינלאומית. סבבה, אני אשמח שתספר לנו קצת, אחרי שפירטת לנו על העבודה שלך, על מקרה קיצון. איזה מקרים אתה אומר, וואו, איזה מזל שהם החליטו לקחת שמיים מקדים ולא הלכו לשמיים של הבנק, ובכמה ומה זה הציל? כאילו, תן לנו את ה...
רגע, יש לי רגע שאלה.
יאללה.
השמיים של הבנק, סליחה.
בטח.
בעצם יכול להיות, הרי שמאות מקדימה עולה נגיד באזור ה-3,000 שקל, ושמיים של הבנק במאות. כאילו, כמה מאות. יכול להיות שהוא עושה עבודה פחות מעמיקה?
חד משמעית.
בום.
חד משמעית, אני אומר את האמת, שמאי של הבנק, בסופו של יום, יש לו שומה מקוצרת, זו ההגדרה של השומה, ככה זה נקרא.
Okay.
אין שם את כל הבדיקות שעושים בשומה רגילה. זה לא
זאת אומרת, הוא לא יבדוק אם יש התחדשות עירונית, אם נאספו חתימות, אם הייתה הערת עזרה, או כל
זה. זה משהו הרבה יותר בסיסי, זה סוג של צ'קליסט שהבנק רוצה, כדי לממן, זה לא משקף את כל המאפיינים של הנכס ובדיקות מעמיקות ששמאי בשוק החופשי עושה, ובטח כשאני בא ועכשיו מתעסק במשהו, הרי דירה היום 2 מיליון כמעט בכל הארץ, במינימום כבר, בטח בגוש דן ובאזורי הביקוש, כשאני מתעסק בכאלה סכומים, אני לכל הקרובים אליי אומר, תקשיבו, תבדקו כמו שצריך, מה אתם קונים? ובדיוק זה מתחבר לשאלה שלך, אתה אומר לי איפה היו מקרי קיצון. יש עורך דין שאני עובד איתו המון שנים, יונתן ליבני, עורך דין מדהים, והוא כל עסקה מוציא אותי לבדוק לפני שהוא קונה, כי הוא דואג ללקוחות שלו, והיו כמה מקרים, אישה עולה חדשה שעלתה מארצות הברית, לא דוברת עברית שוטפת, ופשוט ניסו לעקוץ אותה פעם אחר פעם, ואני אתן לכם נקודה, קראו לה לדירה מדהימה בשכונת בקעה בירושלים, בואי תקני זה רק 1,800,000 שקלים, דירה של 70 מטר בשכונה יוקרתית, זה מחיר זול. אני מגיע לדירה, מוציא את היתרי הבנייה, משהו לא מסתדר לי, אני מגיע לשם, אני אתחיל לראות. אני רואה שבהיתר הבנייה כל הדירה הזאת מסומנת כמחסן, זאת לא דירה בכלל, ובטאבו היא רשומה כדירה.
מה? זה עוד לא
שמעתי. ונוצר מצב כזה, וזה גם...
איך זה יכול להיות?
רגע, בוא נתעכב על זה.
אני אראה לכם בדיוק, כי הטאבו פעם היה נרשם בלי שהיו מוציאים מישהו שיבדוק האם המצב שרושמים בטאבו הוא חוקי. הוא לא היה נרשם בהשוואה להיתר הבנייה המון שנים, ולכן יש לכם דירות שרשומות כדירות, ובנס לכם יופיעו כדירות, אבל בהיתר הבנייה, שהוא מה שמשנה בסוף, הם בכלל מחסן, או שהם שטח קומת עמודים, או שהם שטח משותף. ואז אני חותם, מגיע לעשות את העסקה, והבנק נותן לי אפס במימון, או שהוא ייתן לי שווי של מחסן. כי מה שמשנה בסוף, וזה חשוב לי שהמאזינים ישמעו את זה,
גם אם אני מגיע עם פאקינג נסח טאבו, הנה, תקן, נסח טאבו, כאילו מה יותר רשמי מזה?
יזרקו אותך מכל המדרגות.
מסתבר שזה לא הכי רשמי.
וואו, שברת לי את התיאוריה.
אני אגיד לכם שהדבר הכי חשוב, שקובע את הנכס זה היתר הבנייה, ולא הטאבו. הטאבו הוא אומר משפטית, מה שלי. האם הדירה חוקית והאם הדירה היא דירה, זה יותר הבנייה, וככה גם הבנק מממן.
לא חשבתי שבפרק מדבר נדלן עם שמאי, נגיע לתחושה של כאילו, וואו, שברת לי קונספציה.
אני חייבת לספר סיפור שקרה לנו, יאב, אם אתה זוכר, בבאר שבע, שהוצאנו נסח טאבו והכל היה בסדר, ואז באמת הגיע שמאי והסתכל על על הסרטוט, וחץ הצפון ציירו אותו הפוך.
וואו.
ואז באמת הדירה לא שייכת לאותה הדירה, כאילו, זו לא הדירה, ואז אפשר לקבל עליה משכנתה.
על פקק תחץ, כאילו, שזה ברור שזה טעות, כאילו, זה ברור ש...
כן, מי שסרטט חשב על דברים אחרים לא היה מפוקס, והלכה הדירה.
ולא קנינו את הדירה בגלל הדבר הזה, כי חששנו שנגיע לבן.
זה נכון.
אז הוא הסתכל על מה שאתה אמרת על המסמכים, והסתכל שזה לא אותה דירה, מה שרשום בנסח טאבו, ומה שבפועל, כאילו, מה שאתה אמרת, על חוסר התאמה הזה.
אתן לכם עוד סיפור קיצון אחד קצר. עשיתי שמאות לפני מחירה דווקא, עבור לקוח. שפרסם את הדירה שלו, קוטג' מהמם בשכונת רמת דניה בירושלים, ופרסם אותה ב3 מיליון שקלים. למה? כי הוא היה בטוח, וככה אמרו לו, שכל קומת המרתף היא לא חוקית, חפרו את זה בלי יתר, וזה לא חוקי, והוא אמר את זה גם לקונים. המרתף זה לא חוקי, אני לוקח על זה פחות. כשאני ניגשתי ועשיתי לו שמאות, הלכתי למרתפי עיריית ירושלים, וחפרתי היטב, ופתאום מה אני מוצא? היתר בנייה למרתף. מסתבר שהוא חוקי. בסוף הוא עשה עסקה ב4 מיליון שקלים. עוד 1,000,000 שקל, הוא דרש בהתחלה 3 מיליון שקלים, ואחרי שהוא גילה שזה חוקי, היו מוכנים לקנות את זה ממנו ב4 מיליון שקלים, כי מי שקנה אמר, אוקיי, יש לי פה 100 מטר מרתף, אני אעשה יחידה נוספת, יאללה, ועשה עסקה בוננזה.
אז קודם כל, אנחנו נשים ברגע בצד יחידה נוספת, כי זה לא חוקי, אבל עד עכשיו כן דיברנו על החוקי, ואני חושב שזה אחת ההשקעות הכי טובות, מי ששם 3,500 שקל על שמיים מקדים, וקיבל 1,000,000 שקל, אז שוב, אומנם מקרה קיצון, אבל אכן, תשואה יפה. אחלה, יש... משהו שאתה רוצה לספר לנו קצת על רוח התקופה, קצת דיברת על זה קודם שדיברנו על השמאות מוקדמת לעומת שמאות רגילה, אבל אנחנו, למי שכזה שומע אותנו בעתיד, אנחנו עכשיו בדצמבר 23, חודשיים אחרי תחילת מלחמת חרבות ברזל, האם משהו השתנה מבחינת הנתוני שוק, האם אתה מרגיש את השינויים במחירים, האם יש משהו, דגש שרלוונטי לתקופה, שבאמת טיפ של הרגע כזה.
לגמרי, אז קודם כל 2022 התאפיינה בעליית מחירים היסטרית ובהלה לנדלן שלא ראינו כמותה המון המון שנים, ולנו שמעים זה די ברור שמתישהו זה ייצר, בטח עם עליות הריבית שמצננות את שוק הנדלן, יותר שווה לשים כסף בבנק, אבל מה שקרה זה שעוד לפני תחילת המלחמה התחלנו לראות העתה כתוצאה מעליית הריבית שציננה את שוק הנדלן, ואז הגיעה מלחמה ועוד יותר אנחנו רואים את זה, וזה גורם לכל מיני שינויים בשוק. הראשון הוא זמן החשיפה של נכסים שמפורסמים הפך להיות ארוך יותר. יותר קשה למכור בשורה התחתונה. מכיוון שיש פחות קונים, יש פחות כסף שרץ בשוק. הרבה אנשים אוהבים לשים עכשיו את הכסף בפיקדון בבנק, שיעשה 5% שנתי ונהיה בצורה בטוחה.
איפה 5? תגיד לי, אני שם.
4.5. שיעשה קצת כסף. ופחות מעוניינים להשקיע בנדלן ולעשות עסקאות. ודווקא בתקופה כזו, קודם כל, אנחנו שמעים, רואים קושי של נתוני השוואה, פחות עסקאות, פחות קל לבוא ולהוציא עכשיו נתוני השוואה ולהשליך על התקופה הנוכחית. עבור מי שרוצה כן לעשות עסקאות, אני אישית חושב שבתקופות כאלה כן יש מציאות ויש דברים לעשות ואפשר לבוא ולחפש, כי כשבן אדם בא ומפרסם את הנכס שלו במשך תקופה ולא מצליח למכור, הוא מעוניין למכור את זה מסיבה כלשהי, או שהוא רוצה לשדרג דיור, או שיש לו כספים שהוא צריך אותם, ובסוף זמן חשיפה ארוך גורם ליכולת התפשרות יותר גדולה של המוכרים. וכשאני כקונה עכשיו בא ומרחרח טוב טוב באתרים השונים, ורואה נכס שנמצא כבר תקופה ארוכה, ומזהה שהמחיר שלו הוא אטרקטיבי, אני מזהה שיש לי יותר בשר לחתוך ולעשות עסקה טובה. אז כן אפשר לבוא ויותר נקרא לזה ללחוץ מוכרים לעסקאות טובות עבור הקונים, ולעשות עסקאות שהן טובות יותר. כן צריך לשים לב ששוק הנדלן מושפע מאוד מחוסר ודאות. ובתקופה כזו אנחנו בשיח חוסר ודאות של מלחמה, ריבית גבוהה, זה גורם, בסוף זה מביא את שלו, ולכן כשאנחנו נמצאים בתקופה כזאת, לפעמים אנשים אוהבים לשבת על הגדר, וזה גם בסדר, לראות טיפה לאן המגמות הולכות, האם יהיה הורדת ריבית בהמשך, ואז לפעול, לא חייב לעשות עסקאות בתקופה מסוכנת, כן אפשר למצוא הזדמנויות.
אני אוסיף פה טיפ קטן, אני משתמש בתוסף שנקרא HANDS, עם Z בסוף, שבעצם מאפשר לי לראות את ההיסטוריה של הנכס, בעיקר ביד 2, אני יכול לראות מתי הוא פורסם, מה השינויים שבעל הדירה שינה במחיר, זאת אומרת, בהתחלה הוא פרסם ב-2 מיליון, ירד ל-1.9 מיליון, ועכשיו זה 1.8 מיליון, ומתי הוא עשה את הירידה, וכאילו, אני חושב שזה אחד הדברים שאני מסתכל עליהם כשאני מחפש, ואני רוצה לדעת כמה באמת מקום למסע ומתן, ואם הדירה עלתה לפני שבוע, אז אולי יהיה לי פחות מקום למסע ומתן, בהמשך למה שאתה אמרת, אז אני לגמרי מתחבר לרוח התקופה. כן, מה?
רציתי לדבר על אולי איזשהו נושא נחמד שקשור לתשלומי מיסוי, שזה גם משהו ששמאים עוסקים בהם.
וואו, סופר רלוונטי, טוב שהזכרת.
יש לנו כמה מיסים שקשורים לנדלן, השלושה המרכזיים זה מס רכישה, שזה מס שאני משלם כשאני קונה דירה, מס שבח, שזה כולם, רוב האנשים מכירים אותו, שזה כשאני מוכר דירה, אני בעצם משלם שבח, מס שבח שזה ההפרש בין הסכום שקניתי לסכום שמכרתי, כפול איזשהו אחוז בהתאם לזכאות שיש לי. זה יכול להיות 25% וזה יכול להיות הרבה פחות, מאוד תלוי במי אני ומה אני וכמה זמן נתגוררתי בדירה. והיטל השבחה, שזה תשלום שפחות אנשים מכירים, שזה תשלום שמשולם כשאני קיבלתי זכויות בנייה נוספות להגדיל את הדירה שלי, ואז אני...
הוא בכלל משולם לעירייה.
הוא משולם לעירייה, בדיוק.
כן.
מס רכישה ומס שבח משולמים למדינת ישראל, והיטל השבחה משולם לעירייה, כי היא זו שבעצם נותנת זכויות בנייה לבתים.
רק בוא נחריג את ה...
מה אמרת? תחזירי.
אני אומרת, רק בואו נחריג רגע הדירה היחידה.
נכון, נכון. יש זכאויות שונות, דוגמה במס שבח ובמס רכישה. מדינת ישראל, ולכן גם לקנות דירה ראשונה במדינה שלנו, זו השקעה טובה. אני מאמין באמת שזו השקעה טובה, ואני ממליץ לכל הקרובים אליי, אם אין לכם דירה ויש לכם יכולת לקנות דירה, כן לקנות דירה ראשונה. ולמה? כן. אני נהנה מהטבות מיסוי מצוינות. א', מס רכישה, יש לי פטור עד לסכום יחסית גבוה, שאני לא משלם בכלל את המס כמעט, ומשלם אותו רק על חלקים שהם בסכום גבוה יותר מהפטור, וגם במס שבח, כאשר אני אמכור את הדירה הזאת, אפילו אם עשיתי רווח, רוב הסיכויים שיהיה לי פטור, כי זו הדירה היחידה שלי, וכשזו דירה היחידה, המדינה מאפשרת פטור כדי לשדרג דיור או משהו כזה. לכן, אני יכול לעשות פליפים ואקזיטים מצוינים על הדירה הראשונה שלי, אז דירה ראשונה לקנות.
כן, אני קורא כוכבית.
בהנחה והחזקתי.
כן, בדיוק, בהנחה והחזקתי שנה וחצי, ויש לנו פרק שלם עם יונתן עורך דין, פרק מספר 11, אז אל תעשו את הדבר הזה בלי להתייעץ עם עורך דין, ולוודא שאתם עושים את הדבר הנכון. תמשיך, סליחה.
מגניב. שני דברים שרציתי לדבר בנוגע על המיסוי. קודם כל, מס שבח. שמאים מתעסקים גם במס שבח. איפה הם מתעסקים במס שבח? אני רוצה לומר את זה למאזינים, שכשבאתי ונאמר עכשיו, יש לי שתי דירות ועכשיו מכרתי דירה, ואני צריך לשלם מס שבח של 300,000 שקלים, זו לא גזרת גורל, מכיוון שממס שבח אפשר לקזז הוצאות שהוצאתי להשבחת הנכס. ומה הם הוצאות שהוצאתי להשבחת הנכס? שיפוץ שעשיתי בנכס. בעלי מקצוע שלקחתי לטובת רכישת הנכס, בין אם זה מתווך, בין אם זה עורך דין, בין אם זה שמי. והוצאות נוספות. אז איפה נכנס שמי בתוך הסיפור הזה של מס שבח? המון פעמים אנחנו עושים שיפוצים בדירות בלי להביא חשבונית, כי אנחנו עושים את זה בשחור לצערי. אוי,
אוי,
חס אוי, וחלילה אוי. יש אנשים שעושים, אני לא נכנס לזה. אבל במקרה וקרה,
ושכחתם פשוט להדפיס.
ולא הדפסתם את החשבונית, בטעות חמורה. עדיין אפשר לבוא ולהכיר בעלויות אלו, ואיך? מביאים שמאי שיעריך את עלות השיפוץ ההיסטורית.
וואו, לא ידעתי.
וזה זה. קורה, וזה חוסך המון כסף. נאמר, ועכשיו עשיתי שיפוץ ב-2012, ועכשיו אני מוכר ב-2024. אני יכול לבוא ולהגיד לרשות המיסים, חכו, עשיתי שיפוץ, אני רוצה שתכירו בו. אני מביא שמאי ומצרף לדיווח למס שבח של העורך דין, חוות דעת שמאית, ויכירו לי בעלות השיפוץ. אז זה משהו שרציתי לומר.
מעניין, לא המאזינים. הכרתי.
איזושהי נקודה קטנה. אם אתם רוצים, אני אדבר על היטל השבחה.
כן, 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 אני רוצה, אני חושב שהיטל השבחה זה המס הכי דבייטבל שאני מכיר.
כן.
וראיתי כבר הפרשים מטורפים בין חבות מס של בעצם היטל השבחה לעומת כאילו לפני ואחרי חוות דעת נוספת של שמי. אז תן לנו את השתי גרוש פה, כי זה באמת משהו שאתם לא מבינים כמה גמישות יש בנושא הזה.
לגמרי, אז אני אנסה לתת את זה ככה על קצה המזלג, אבל בצורה ברורה. היטל השבחה זה מס שמשולם על השבחה של מקרקעין. ומהי השבחה של מקרקעין? היה לי מקרקעין שהיה שווה X, קיבלתי עוד זכויות בנייה, ועכשיו אני יכול לבנות יותר. משמע, המקרקעין שלי שווה עכשיו יותר, כי אם מישהו יבוא לקנות מגרש עם 100 מטרים שאפשר לבנות, או מגרש עם 200 מטרים שאפשר לבנות, כמובן שהוא ישלם יותר על מגרש עם 200 מטרים. ולכן, היטל השבחה משולם לעירייה. איך זה עובד? אני אתן לכם את הדוגמה הקלאסית שנתתי, יש לי שני מגרשים ריקים, במגרש אחד אפשר לבנות 100 מטרים. עכשיו עברה שנה, ופתאום אני מקבל הודעה, ואני רואה שאפשר לבנות בו 200 מטרים במגרש הזה. אני הבעלים של המגרש. אני בא עכשיו ומחליט למכור את המגרש הזה. כשאני אבוא ואמכור את המגרש ריק, לא בניתי בו כלום. אני אקבל שמאות מהעירייה, ויגידו לי, אנחנו רוצים שתשלם היטל השבחה על ה-100 מטרים הנוספים שנתנו לך לבנות. ולמה? כי עכשיו אתה מוכר אותו ביותר כסף. מי נתן לך את זה? זה אין מתנות חינם. אנחנו נתנו לך עוד 100 מטרים. ואז יבקשו ממני. וכמה יבקשו? חצי מההשבחה. מה זה אומר? אם יש לי 100 מטרים שקיבלתי מהם, יבקשו שווי של 50 מטרים זכויות בנייה. 50 מטרים זכויות בנייה זה הרבה כסף. זה יכול להיות חצי מיליון שקל תשלום. ולכן, כשאני עכשיו בא למכור נכס, ואני רוצה לדעת, האם אני הולך לקבל איזה בום של היטל השבחה פתאום, אני צריך לשאול את עצמי. א', האם יש לנכס הזה זכויות בנייה נוספות?
שהתווספו בתקופה שהחזקתי
בו. שהתווספו בתקופה שאני הבעלים שלו.
כן.
לפעמים אני לא יודע. כדאי לבדוק.
איך אני בודקת?
שמיים.
עם שמיים מקרקעין. פה אני לא יכול להמליץ לכם לעשות את זה לבד. לא, אין באמת. אפשר כן לפנות לעירייה ולבקש מהעירייה אישור על חבות עקרונית בהיטל השבחה. זה כן לא. יגידו לך כן לא, לא יגידו לך כמה.
אוקיי.
אבל זה יכול להיות אינדיקטור. אז אפשר לעשות את זה, אפשר להביא שמיים שיעריך לכם כמה, ואפשר לבקש שומה מוקדמת מהעירייה. מה שכן חשוב לי לומר על היטל השבחה, קיבלתם תשלום היטל השבחה דרישה, זה מגיע עם שמאות של העירייה. העירייה באה ואומרת, היה לך 100 מטרים, עכשיו יש לך 200, כל זכויות בנייה שוות 10,000 שקל, אנחנו רוצים מיליון שקל, חצי מזה 500,000 שקל, אנחנו רוצים שתשלם. זה לא סופי, זה לא גזרת גורל. אנחנו השמאים מומחים בלבוא ולהגיש חוות דעת נגדית. בתקופה שאני שמאי עצמאי, שזה 3.5 שנים, אני החזרתי מעל 3 מיליון שקלים ללקוחות שלי, רק בעירורים על היטל השבחה, מול העיריות השונות. איך עושים את זה? כותבים חוות דעת נגדית, באים ומראים שהדרישה שהעירייה דורשת היא לא בהכרח נכונה, לנובר, אני יכול להגיד, אני לא יכול לממש חלק מהזכויות האלה כי זה לא נכנס בקווי בניין. אני יכול להגיד, הזכויות האלה שוות פחות ממה שאתם טוענים, ולהביא אסמכתאות לדבר הזה. אני יכול לבוא ולומר, אני בקומה רביעית בלי מעלית, אז מה אתם חושבים שזה שווה פחות, צריך להפחית. המון 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 דרכים שאני לא אלאה אתכם בהם, אבל אפשר לגמרי להפחית וראוי וצריך. רוב השמאים עושים את הבדיקה הראשונית ללא עלות, גם אני, מביאים, שולחים את השומה, אני מסתכל עליה בעין מיומנת, ואני אומר להם, תקשיבו, פה כדאי לשלם, או שאני אגיד להם, פה החיוב הוא מוגזם, לא לשלם. אבל לא לשלם בלי לבדוק.
כן, אוקיי, זה טיפ מעולה. אני אשמח, כאילו, למרות שאנחנו כבר ממש לקראת סיום, לעוד להרחיב את השאלה הזאת גם על התחדשות עירונית, כי זה משהו שלדעתי הולך ויהיה יותר ויותר נפוץ. זאת אומרת, אני קניתי דירה, סתם קניתי דירה בחולון, באגרובנק, ועברו מספר שנים, ועכשיו לא קרה שום דבר, אבל מותר לי בזכות היתרים ובעצם תוכניות חדשות של העירייה, לדוגמה אחרי 619, מותר לבנות יותר. אז האם אני מחויב? זה בסוף משהו ש... מי חייב את החבות הזאת? אם זה באמת הולך להתחדשות עירונית? זאת אומרת, האם היזם משלם את זה? האם אני צריך לשלם את זה? מתי אני צריך לשלם את זה? מבחינת הטיימליין, כאילו, תן את העניין שלך.
שאלת ממש טובה, כי האמת שהשקעה בדירות להתחדשות עירונית זה השקעה מאוד נפוצה, שאנשים עושים אותה. תלוי באיזה מקום. יש עיריות, כמו נאמר עיריית ירושלים, שבאו ואמרו, אנחנו נותנים פטור לכל מי שעושה פינוי-בינוי. אנחנו לא מחייבים יותר על תוכניות של פינוי-בינוי. זה עיריות כאלה, אבל לא בכל הארץ זה ככה.
Yeah.
אם אני קניתי דירה עכשיו, במתחם פינוי-בינוי, מתי אני אהיה בסיכון לתל השבחה? אחרי שאושרה טבע. כי פינוי-בינוי זה מתחיל מהחתמות של יזם.
שפה אין עדיין, תל כי עדיין לא שום דבר לא סופי.
אז ברגע שיש טבע מאושרת, שזו תוכנית בניין עיר, שבאה ואומרת, הבניינים האלה ירסו, ואפשר לבנות פה פרויקט של 8 בניינים חדשים, שם זה הנקודה שממנה קמה החבות להיטל השבחה.
אוקיי.
מי משלם את זה?
אז על פוטנציאל אנחנו לא נשלם.
נכון, בדיוק ככה, על פוטנציאל לא נשלם. אבל מי כן משלם את זה כשאני חותם עם יזם? כמעט תמיד היזם, כחלק מהסכם הפינוי-בינוי, לוקח על עצמו את היטל ההשבחה, הוא משלם את זה כשהוא יוציא היתר. כשהוא יבוא ויממש את הזכויות, הוא ישלם, והוא יתחיל להתווכח עם העירייה אחר כך כמה לעשות. זה לא נוגע בבעלי הדירות הפרטיים. מתי זה כן יכול לגעת? במידה וקניתי דירה, במתחם פינוי-בינוי, ואז אושרה טבע, והיום אני כבר רוצה לצאת, לפני שהרסו את הבניינים, אני רוצה לעשות פליפ,
לצאת. לפני היתר, כאילו.
לפני היתר, בדיוק. בנקודה הזו, היזם עוד לא שילם את היתר, את היתל, כי אין עדיין את היתר הבנייה. ואני עכשיו, כשאני אבוא למכור, כמובן שאני אקבל יותר כסף, כי יש כבר טבע מאושרת של פינוי-בינוי. העירייה תבוא אליי, בהמון מהמקומות, ותגיד לי, הלו, חכה, חכה, בוא תשלם לנו היטל השבחה. ואני קיבלתי חיוב כזה של כמעט 500,000 שקלים לתשלום על דירה אחת, פשוט מישהו שמחר, וזה מגיע כבום. אנשים לא צופים את זה, אז השורה התחתונה היא, אם קניתי דירה ויש טאבה לפינוי-בינוי, לפני שאני מוכר אותה, לבדוק האם הולכים לחייב אותי בהיטל השבחה. זו טקטיקת השקעה שהרבה עושים אותה, ולא הרבה יודעים שאם אני מוכר אחרי שאושרה טאבה, אני יכול לקבל פוסט-בנק רציני.
זאת אומרת, אני שם את זה במסגרת, מהרגע שהתחילו לדבר על פינוי-בינוי, עד הרגע שאושרה טאבה, אני פטור מהיטל השבחה. שוב, כמובן שיש מקרים יוצא דופן וכל עיר והשטויות שלה, אבל מי הנקודה הזאת? עד היתר בנייה, כמה, סדר גודל זמן, יש לך...
מת אבא עד היתר בנייה, זה יכול להיות 4 שנים, 3 שנים.
אוקיי, אז בתקופה הזאת, אני כן חשוף לתל השבחה.
חשוף לגמרי.
ומהרגע שקיבלנו יותר, עד הרגע שהתחילה הבנייה, יש גם תקופה שאני יכול שם למכור, והיזם משלם, זאת אומרת, זה כאן...
היזם למעשה, ברגע שהוא הוציא את היתר, שילם את תל ההשבחה.
הבנתי.
הוא שילם אותו, זהו, נגמר, החבות היא שולמה. ואז אני כן יכול למכור, כמובן, בהתאם לסיכום שלי מול היזם, המערכת החוזית.
אוקיי, אז נניח והוצא היתר, עכשיו יש לי נגיד שנה תחילת הבנייה, זה יכול לקרות, או שבדרך כלל זה קורה קצת יותר קצר, אבל שם יש לנו איזה חלון שמאפשר לנו למכור ללא היטל השבחה.
עקרונית, ברגע שהוצא היתר ושולם היטל ההשבחה, אתה יכול למכור גם עד הסוף. זה כבר ברגע שהוא שולם, הוא שולם. אין לך יותר את הבעיה הזו של אני עכשיו יכול להיות משולם. התקופה הבעייתית היא מרגע אישור התב"ע ועד מועד הוצאת היתר. עד שהורסים את הבניין למעשה. מרגע שאושרה התב"ע ועד שהורסים את הבניין.
אוקיי.
חשוב מאוד.
אחלה טיפ. טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, הזמן טס לנו. פינה שאנחנו אוהבים ככה להתקיל אנשים ולשאול אותם שאלות אישיות ולא נעימות. רצינו לשמוע איפה אתה מושקע, כאילו אם אתה מושקע בנדלן, כמה, איך, אם תרצה לשתף אותנו נשמח, אם יש לך אפיקי השקעה אחרים שמעניינים שהמאזינים יוכלו לשמוע אז מעולה, ואם אתה רוצה להגיד לנו חבר'ה שתקעו מה זה שאלה אישית, אז גם בסדר.
לא, אין בעיה, למה לא? אני כן מושקע בנדלן, אני מושקע לפני שנה, בסך הכל קניתי את הדירה הראשונה שלי,
yeah.
ומה שעשיתי זה השקעתי בפרויקט שאני מכיר אותו עוד מתקופתי כשכיר בתחום, אני עשיתי לו בעצם את אחד הדוחות הראשוניים שלי, וראיתי שזה פרויקט שהוא יכול להיות טוב בתקופה שהוא עוד הוקם, ופתאום התחילו לשווק אותו לפני כשנה, ואמרתי לעצמי שלקנות דירה על הנייר כרגע זו השקעה טובה, ולמה? תקופה של ריביות גבוהות, משכנתא זה דבר יקר כרגע. כשאתה בא וקונה עכשיו דירה על הנייר בתנאים של 20-80, 20% אני משלם במעמד הרכישה, ואת 80% הנוספים אני אשלם בעצם כשאני אקבל את הדירה, שאצלי זה עוד 2+. אז אמרתי לעצמי, זה יכול להיות טוב עכשיו, אני בעצם משריין לעצמי מחיר נכון להיום, אני אראה את הדירה הזאת בעוד 2, ואז אני אשלם את הסכום הנוסף ואקח משכנתא.
כן.
טקטיקת השקעה שאני חושב שהיא טקטיקה טובה לתקופה של ריבית גבוהה, לקנות דירות על הנייר, בטח עכשיו כשיזמים טיפה יותר לחוצים, והם יותר נקרא לזה גמישים, גם בהטבות, גם בתנאים. ה-20-80 הזה הוא שווה כסף, לא להתבלבל. כי ברגע שאני לא משקיע את ה-80% האלה כרגע, אני יכול לשים אותם באפיק השקעה אלטרנטיבי, ולעשות על הכסף הזה כרגע תשואה במשך 2. אתם מבינים? אז יש פה רווח כפול. אני שם רק X כסף, ואת שאר הכסף אני שם בהמשך, אז אני חושב שזו טקטיקה טובה להשקיע בתקופה כזאת, ותראה ראשונה.
בתקופה הזאת טוב. גם שמענו על 90-10, 95-5.
כן.
עם כל מיני.
אני כן אשמח להיות המבאס שבחבורה, ולהגיד ששימו לב, לא כל היזמים שאיתנו היום ומשווקים במחירי רצפה, יסיימו את התקופה הזאת. זו תקופה מאוד קשה ליזמים, ויש לא מעט שיפשטו רגל, אז תעשו 1,000 בדיקות לפני, ותוודאו שאתם באמת, גם אם יש ערבות חוק מחר וכל הדברים שמרגישים לכם טוב, אז אין פה סיכון, יש פה סיכון, ומדבר אחד שהיזם שלו פשט
רגל. מניסיון.
כן, כן, זה לא נעים.
ממש צודק, באמת אתה ממש צודק.
כן, סבבה, אנחנו ממש סיימנו, אז ממש, ממש, ממש תודה לך שהגעת עד אלינו. תודה לאילנה, שאפילו יותר רחוקה ממך, היא הגיעה אלינו מקנדה.
בשבילי תל אביב זה חול, אז זה גם בסדר.
כן, כן, כל אחד והחול שלו.
תודה, אם נהנתם, היה לנו כיף מאוד.
כן, אני חושב שפרק מספר 11 של יונתן וייטפילד, שהסביר לנו על, על הבסיס ועל מיסוי, ומערכת המיסוי בישראל, יכול לעבוד לכם בסיס לפרק, אז אם הרגשתם קצת צינית, תחזרו אחורה בפרקים. אם נהנתם, תדרגו אותנו גבוה, תשתפו, תספרו לחברים שלכם למה צריך שמי, ותודה רבה לכולכם. אז אנא נעימה, יום טוב.
תודה לכם.
ביי ביי.